פתחנו היום בחדר ה-44 של היכל היום יום, ביום ראשון ד' שבט, התשג. שיעורי היום, יום ראשון, מתחילים שבוע חדש, פרשת בו. אז בחומש זה בו, פרשה ראשונה עם פירוש רש"י, חלק של יום ראשון. תהילים זה ד' בחודש, אז זה מפרק כ"ג עד וכולל פרק כ"ח. בתניא מתחילים ביום הזה את פרק י"ז. ובזה, תחילת הפרק, עד דף כ"ג, את המילים מצוותיו ותורתו. פה בשבוע הזה מתחילים את פרשת בו. פרשת בו, כידוע, זה הפרשה שיש את יציאת מצרים. זה הנושא שמדובר בפרשת בו. ידוע פתגם שיהודי צריך לחיות עם הזמן, לחיות עם פרשת השבוע. רואים פה בפתגם הזה ש... רבי מקפל בפתגם הזה בכמה מילים בעבודת השם את כל העניין מה זה גלות מצרים ומה זה יציאת מצרים, שזה בעצם הנושא של פרשת בו. התוכן של הדברים מצוטט מתוך מאמר שהרבי הרייץ אמר, מאמר דיבור המתחיל קרוב השם לכל קוריו. המאמר מודפס בספר המאמרים קונטרסים של הרבי הקודם בחלק ב'. שם יש מאמר שהוא מדבר ומסביר את כל המושג של גלות מצרים ברוחניות, בנפש, ומה זה יציאת מצרים. שם יש תיאור ארוך, שכשאדם עובד, גם אם הוא עובד מאוד מאוד קשה, אבל אם הוא יוצר משהו, הוא עושה משהו שהוא רואה שיש בזה תועלת, ויש בזה סיפוק, אז הקושי לא מפריע לו, להפך, הוא נהנה, הוא מתענג מזה, מתענג מהיצירה שהוא עושה. לעומת את אדם שעושה דבר ללא שום תועלת וסתם מעבידים אותו בלי שום משמעות, אז גם אם פיזית הוא אולי לא יעבוד קשה, זה מבחינתו עמל גדול ועינוי גדול. שם הוא מתאר שהמצרים כפשוטו זה מה שהם עשו. הם העבידו את עם ישראל בפרך, דיינו, נתנו להם עבודות בלי משמעות. רק להעביד אותם בלי שום תועלת אמיתית למה שהם מסוגלים לעשות. הוא מסביר בעריכות ככה בגשמיות, אחר כך הוא עובר ברוחניות, הוא מסביר מה זה בנפש, מה זה נפש הבהמית, הוא מתאר את כל הכוחות של הנפש הבהמית, מיוסד על מה שכתוב בתחילת התניא בפרק א', מתאר את הנפש האלוקית, ומה זה גלות מצרים. אז נראה עכשיו את חלק מהמאמר מצוטט כאן. מצרים הוא לשון מיצר וגבול. מצרים זה לא רק שטח אדמה, מצרים זה מלשון מיצר. היינו שמישהו נמצא במצב שמקבילים אותו ומיצירים את דרכיו, זה מצרים. גלות מצרים ברוחניות, אז מה המשמעות של גלות מצרים ברוחניות? מה שנפש הבהמית מגבלת ומסתרת על הנפש האלוקית. הנפש הבהמית משתלטת, כמו שהמצרים השתלטו על היהודים והצרו בדרכיהם, אז הנפש הבהמית היא מגבילה ומסתירה על הנפש האלוקית. הנפש הבהמית, כפשוטה כן היא בהמית, כל מה שהיא מבינה, כל מה שהיא יכולה לקלוט, זה דברים אנושיים, תחתונים ובהמים. נפש האלוקית הפוך, היא אלוקית. כל מה שהיא קולטת ומבינה, זה הכל עניינים רוחניים, אלוקיים. אבל ברגע שהנפש הבהמית מתלבשת על הנפש האלוקית. והסיבה למה הנפש האלוקית באמת נמצאת בכזה חיבור פנימי עם הנפש הבהמית, כי זה השליחות שהקדוש ברוך הוא שולח את הנשמה לפעול על הגוף. כדי לפעול על הגוף, צריך להתלבש בתוך סיטואציה, אז היא מתלבשת בתוך הנפש הבהמית ועל ידו יכולה לפעול על הגוף, אבל בינתיים הנפש הבהמית מגבלת ומסתרת על הנפש האלוקית. מה זה פועל? עד שנפש האלוקית מצטמצמת כל כך, נפש האלוקית נהיית כל כך מצומקת, שנעשה בקטנות ואלם. שני הביטויים קטנות ואלם זה כנגד שני הביטויים מגבלת ומסתרת. קודם הוא אמר, הנפש האלוקית מגבלת, היא מגבילה אותה, אז אם היא מגבילה אותה נהיית קטנה. הלא, כל עוד היא מגבילה אותו ונהיית קטנה, היא עדיין נשארת מה שהיא, אבל היא קטנה. קטן הוא לא ילד קטן. גם כשהוא ילד קטן, ואין לו על פי הלכה את היכולת לפעול דברים כמו שפועל גדול, אבל הראייה והשמיעה של ילד קטן, יש לו משמעות אפילו הלכתית כשהוא יגדל. יש הרבה הלכות מסוימים שאדם בגדלותו מעיד, כשהייתי קטן היה כך וכך, ולעידות שלו יש משמעות. אז אם זה רק קטנות, זה עדיין... הבעיה כאן היא לא כל כך חמורה, כי הדבר קיים רק בקטנות. אבל יש עוד פעולה שהוא אמר, מסתרת. אחרי שהיא מסתירה, אז נהיה אלם. היא מעלימה לגמרי לנפש האלוקית, ואז זה מצב של חושך. אין כאן איזשהו, לא כמו קטן, שכרגע הוא קטן, הוא יגדל, הוא יהיה בר דעת וכו'. כשזה אלם וחושך זה בעיה מאוד מאוד קשה. אז זה התיאור של גלות מצרים ברוחניות, שהנשמה נמצאת במצב הכי ירוד שיכול להיות. ומיד הוא מביא את התיקון, כי פרשת בו לומדים גם על יציאת מצרים. אז מה זה ברוחניות יציאת מצרים? כמו ויציאת מצרים הוא הסרת המיצר והגבול. יציאת מצרים זה נקרא שמורידים את המיצר הזה שהנפש הבהמית עשה, מורידים את הגבול הזה. בכלל ידוע, גם בתניא כתוב שהמשכן העיקרי של הנפש האלוקית הוא במוח, והנפש הבהמית עיקר משכנו בחלל השמאלי שבלב. ומכיוון שהנפש האלוקית כרגע נמצאת בתוך הכבלים של הנפש הבהמית, אז מה שבעיקר מפעיל את האדם זה התאוות שלו, מה בא לי, מה אני רוצה, מה כיף לי, זה הלב. והמוח, ההסתכלות ההגיונית והנכונה, הפכה להיות לגמרי כבולה בכבלי הנפש הבהמית. מה זה יציאת מצרים? שהוא מצליח לגלות את הנשמה, דהיינו, מה שבנשמה מקום משכנה זה במוח, והיא מבינה מה צריך להיות. אז היא משתלטת על הלב, ועכשיו האדם יעשה מה שצריך לעשות, ולא מה שהבהמה שלו מושכת אותו. זה כתוב כאן בלשון הפתגם, מתוך אותו מאמר. והיינו, השכל שבמוח מאיר בלב. השכל, דהיינו, השכל האלוקי, שהוא מבין מה נכון לעשות, זה מאיר בלב, ואז יש לזה גם ביטוי ממשי. מאיר בלב פירושו שהוא נותן לרגשות שלו את הכיוון הנכון, וזה פועל במידות טובות בפועל ממש. הנפש שמעמיד כל עניינו זה מידות רעות, כמו שמביא בתניא בתחילה. אבל ברגע שהנפש האלוקית יצא מהמיצרים שלה, אז היא משתלטת על כל המערכת, אז עכשיו הרגשות הם נכונים, כי הנפש האלוקית מפעילה אותם, ובמילא זה יבוא גם כפשוטו על הלבושים של האדם, מחשבה דיבור ומעשה, שהמידות הטובות יבואו בפועל ממש, זה נקרא יציאת מצרים. כל הרעיון הזה, בהמשך מה שאנחנו ראינו עד כאן, שנהיה התאבט, התחלנו שחלק מהפתגמים תואמים לפי הרמב״ם, עברנו את ספר המדע, אחר כך היה הפסקה של כמה ימים, אחר כך ספר האהבה, היה הפסקה של כמה ימים, ובימים האחרונים אנחנו בספר זמנים. ספר זמנים דיברנו על המועדים שהוזכרו בפתגם קודם, שזה כולל מה שיש בספר זמנים, את העירובין ושבת וראש השנה ויום כיפור. עכשיו פה יש רמז להלכות חמץ ומצה, שנמצא בספר זמנים. הלכות חמץ ומצה זה כל ההלכות שמדברים על על התיאור בגלל שהיה גלות מצרים ויציאת מצרים. בגלל יציאת מצרים אנחנו צריכים, מציינים עד היום את הפעולות שהם מציינים את יציאת מצרים. אז זה פתגם שלפי סדר מתאים להלכות חמץ ומצה על העניין של פסח ויציאת מצרים. זה תכלית הכוונה בעצם, זה הרעיון של הפתגם.